כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייס.
צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו עם מה שכרוך, תוכנית סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרים של כאן תרבות. ענת,
לא יכול להיות.
פתחנו את שבוע הספר אתמול.
בחיקר רבין.
בחיקר רבין, בשידור משם. עם הרבה הפתעות שהיו לנו.
אז היום כל כך הרבה סופרים וסופרות ראינו אתמול, אז אולי נעשה משהו אחר היום? נדבר על כלכלה, על כסף?
על כדורגל?
נעשה כסף קצת. על כדורגל, זהו. בוא נדבר על כדורגל. אגב, את שירי לברי.
ענת שרון בלייס.
התחרות של כדורגל. נתן אלתרמן, 1936. שימו, שימו. כבוד לספורט, כל תרועה ותופים, המראה מקסים כחלום בדוי, הטריבונה נוהמת כעדר דובים. השופט לוחש וידוי. אני קצת מדלגת. תודה לכולכם, רבותיי הספורטאים, על חזיון הפלאות המרהיב. טוב באופן פיקנטי, כזה וטעים, לחבב את הספורט על תושבי תל אביב. טוב לראות איך בחור את שיניו מאסף ומובל אל מיטת בית חולים ציבורי, רצוץ ונפוח כולו ושואף לנפש בריאה בגוף בריא. אז נזכרנו אתמול באמצע הלילה באלתרמן.
שגם הוא כתב על כדורגל כמו עוד הרבה משוררים וסופרים. מתוך הספר קורה פנימית שערך המשורר דוקטור גלעד מאירי, את נזכרת בו פתאום. אנחנו באמת התחלנו את שבוע הספר עם הצל הזה של ביטול המשחק שנבחרת ארגנטינה. מסי יגיע או לא יגיע לארץ, לא ישחק כאן בקרוב כנראה. אז אנחנו לא נכנסות לפוליטיקה, אנחנו נזכרנו באמת שיש לא מעט יוצרים שכתבו על כדורגל שירים וסיפורים, אז אם התפנה לכם מוצאי השבת הקרובים.
התפנה.
התפנה, זהו.
פנוי.
חפשו את אחד הספרים הללו וקראו שירה במקום. אז אנחנו, כמו שאמרנו, התחלנו את החגיגה בכיכר רבין אתמול, היו לנו שידורים מיוחדים, ערכנו הרבה מאוד סופרים, כולל את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט עם ספר ראשון, בגוף ראשון, כך הוא נקרא. גם איתו דיברנו, אפשר יהיה להזין לשידור מאתמול בפודקאסטים, באתר הפודקאסטים כאן אודי. ואנחנו היום עדיין עם חגיגות שבוע הספר, יש לנו כאן קלאסיקות באולפן וגם ספרים מוקלטים. אז אולי באמת נתחיל איתך. מוטי ליפמן, אתה מנכ"ל אייקאסט, אתר הספרים המוקלטים הגדול. שלום מוטי.
שלום.
אפילו יש לו חולצה. כאילו זה גם ספרים וגם חולצות.
מלוגו של אייקאסט.
כן, ומאחור האוזניות.
אז ממש לפני... וואו, אוקיי, ממש זה. לא הבאת לנו כאלה חולצות.
בייצור.
אנחנו עם החולצות של כאן תרבות.
בסדר, אנחנו לא נסתבך. אז ממש לפני עשור התחלת עם החלום הזה, והיום כמעט כל ספר שיוצא עובר אצלך. יש אפילו ספרים שעוברים אצלך ומוקלטים עוד לפני שהם רואים אור בפרינט, בדפוס. שירות גדול ברור לכל האוכלוסייה לקויית הראייה, לאנשים עיוורים. אתם גם נותנים שירות לספרייה לעיוורים, ולכל מיני אנשים שמתקשים בקריאה או דיסלקטים. אבל מה עוד יש שם? נאמר לאנשים כמוני, כמו שירי, שאנחנו אוהבות את הפרינט.
אני חושב שלאחרונה אנחנו גם מקבלים הרבה פידבקים סופרים, וגם מאנשים שבאמת קוראים הרבה ספרות, זה שבאמצעות הספרים המוקלטים הם מצליחים לקרוא יותר ספרים, ולקרוא לא משוייך היום רק דווקא בלצרוך תוכן דרך העיניים, אלא... כולנו יודעים שהאוזניים משמשות תפקיד, יש פודקאסטים, יש מוזיקה, זה עוד דרך בעצם לספוג תוכן.
לפעמים אפילו זה חודר יותר עמוק כשאתה מאזין, אם אתה מאזין בקשב.
כן, ואם אתה מתמסר ועוצם את העיניים ונכנס באמת לרמת ריכוז מאוד גבוהה, ואתה יכול רק להשתמש בחוש אחד, שזה חוש השמיעה, ולמקד את הכל בו, אז באופן טבעי כשמתמקדים בחוש אחד, העוצמה יכולה להיות יותר גבוהה. זה נותן מענה לכל כך הרבה אנשים ש... שבעצם או לא מספיקים לקרוא, או קוראים הרבה אבל רוצים יותר, כי לכולנו יש זמן מוגבל. וגם זמן הקריאה, גם של מיטיבי הקריאה באשר הם, הוא מוגבל. כי יש 24 שעות ביום, ויש X שעות שאתה יכול בעצם לעשות רק משימה אחת. הספרים המוקלטים נותנים את האפשרות.
יש פה שלוש נשים סביבך, יש פה עוד אורחת, תכף נציג אותה. אנחנו אף פעם לא עושות רק משימה אחת. אנחנו תמיד עושות כמה בבת אחת.
אני חושב שיהיה נחמד לצלם ומאתגר לראות קריאה של ספר ולעשות עוד משימות. קריאה של ספר בעיניים.
החיסרון היחידי הוא שאי אפשר לכתוב ככה הערות בשוליים ולקפל עמודים.
לעשות אוזני חמור, כן.
אבל, לכל אלה שאין להם את אותה יכולת, שזה בערך 50% מהאוכלוסייה, או 49 לפחות, הגברים. אבל גם לאנשים, גם אם רוצים לנהוג, קשה מאוד לעשות עוד משהו, ופה אפשר באמת להקשיב. ואם רוצים לעשות כל פעילות אחרת, שהיא אירובית לדוגמה, אז גם קשה לקחת אתכן את הספר המודפס. והיום המודעות הזאת גדלה יותר ויותר. אנשים נוסעים.
אנשים רצים, עושים הליכות עם הספר.
אנשים עושים הליכות ומקשיבים לספרים, ואנשים נוהגים. יש אנשים שמבלים כל יום שעה.
תן לנו קצת נתונים. איפה זה נמצא?
אז נניח עד היום הזינו באייקאסט רק בשנה שעברה, בערך 400,000 שעות האזנה. זאת אומרת, אוזניים הזינו לקריינים ולסופרים עצמם, במשך שעות על גבי שעות, אפשר לקמת את זה, זה יוצא בערך, אני חושב, 46 שנים.
זהו, אני ראיתי 46 גס, שנים אבל... של האזנה.
כן, אז,
בשעות.
וזה רק גדל עוד ועוד בכל שנה, כי גם אנחנו עושים מאמצים גדולים להרחיב את הקטלוג, אנחנו זוכים, וזה גם הזדמנות טובה להודות להוצאות שמשתפות איתנו פעולה.
מה הבסט סלרס שלכם? כמה עולה ספר?
ספר עולה 50 שקלים לכותר. יש לנו שזה ספר מבוגרים, נוער עולה 35. ספר מוקלט אחד. מינוי שלנו ל-39.90, שמאפשר האזנה בסטרימינג לכל הקטלוג שלנו.
אז רגע, רגע. אבל מינוי זה כמו ספרייה. ספר אחד עולה 50 שקלים, ואם אתה עושה מינוי, אז זה עולה...
לא, זה ספרייה, אתה מחזיר, זאת אומרת, אתה לא יכול...
אתה מקשיב בסטרימינג,
אתה לא יכול להוריד.
לאיזה ספר שאתה רוצה, אבל זה ללא הורדה.
כן.
ברור שהמחיר אטרקטיבי, מצד שני המודל של 10-12 דולר בחודש לשירות, שנותן אפשרות להיכנס לתוך קטלוג כמו נטפליקס, ספוטיפיי ואחרים, הוא מאוד מקובל, אנחנו נצמדים לזה, למרות שאנחנו בעברית והם באנגלית, אז הקהל שלהם הוא הרבה יותר גדול. אבל זה מספר שעוזר לאנשים באמת להיכנס ולהיחשף לתוך...
ומה באמת הבסט סלרס?
ספרים שאנחנו מכירים גם מדפוס.
כן, תודה.
בהחלט יש קשר ישיר בין ספרים
שהצליחו
בדפוס וגם יצליחו באודיו. בדוגמאות בולטות זה יובל נוח הררי, מאיר שלו, א' ב' יהושע, דורית רביניאן, מיכל שלו, צוריה שלו, שלומית כהן אסיף לילדים. באמת שזה ינץ לוי גם לילדים. זה מאוד מאוד...
ילדים מאזינים לזה?
אז זה היופי, כי כולם טוענים שילדים לא קוראים ספרים, אבל פתאום כשמספרים לילד סיפור, אז איזה ילד לא אוהב שיספרו לו סיפור? עכשיו, השריר הזה נמצא אצל כולנו כבר מהימים שרק יצאנו לעולם, כי לכולנו סיפרו סיפורים, וזה ממשיך והולך, ואז פעם היו תסקיטים ברדיו, באיזשהו שלב זה נעלם, והשריר הזה של ההקשבה גם נעלם.
אני חייבת לציין את זה עם הילד שלי, יהונתן, אני הרי איך שאני רואה ספר נוער או ספר ילדים שיש בו חתולים, אני הרי מיד רוכשת אותו לעצמי כמובן, ולמרות שאני לא הנוער בבית, אז היה את הספר על ג'ורג'י, אם אני לא טועה עם החתולה.
כן,
נכון,
של אילנה
זוכר. של אילנה וקידר, לא זוכרת.
דקלה קידר.
דקלה קידר שכתבה. כן. אז יונתן אומר לי, מה פתאום אני לא קורא ספר עם בנות, כאילו שהבת, אז הורדתי אותו, נכון, נתת לי אותו באייקאסט, התחלנו לשמוע אותו באוטו, ואז הוא כבר גם הסכים לקרוא אותו.
אפילו שמדובר בבת.
יש קשר מאוד ישיר, ורואים את זה גם אצל ילדים, בטח בשלבים היותר צעירים שלהם, כשבספרים המודפסים יש גם איורים, אז יש חיבור בין הספר המוקלט לספר המודפס, וילדים רוצים אחר כך לחזור לספר המודפס, ולשלב אותו ולראות גם את האיורים.
אז אולי אנחנו נשמע קטע, כי הרי חלק מהספרים קורא הסופר עצמו, אחרים שחקנים או קריינים ידועים קוראים, והשבוע הצטרף לפרויקט של אייקאסט, האזרח מספר אחת, נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, כקורא ספרים, והוא קרא את ספר הילדים של מאיר שלו, פנדה יוצאת למראה, ספר ילדים חדש שמלווה בהרבה תמונות. בואו נשמע את רובי ריבלין.
הנה פנדה. היא גרה במושבה על יד הכרמל. היא עוד קטנה. אבל הראש שלה כבר מלא מחשבות. עכשיו, למשל, היא שואלת את עצמה, מי אני? והיא גם עונה לעצמה, אני פנדה. אמא שלי היא כלבת רועים. אבא שלי הוא כלב רועים. אז אני גורת רועים.
אז
עד שפנדה תגדל,
כן.
היא גרה עם אמא שלה על יד דיר של כבשים.
אני אגב מזהה את המקום מיד, כי גם אני גרה לרחוק משם על יד הכרמל.
על יד אמא.
אפשר להנמיך, תודה.
אבא של פנדה.
מה בקנה, מוטי, מבחינת ספרים חדשים שיוצאים עכשיו בשבוע הספר או פרויקטים נוספים?
אז קודם כל תודה לנשיא מספר אחד והקריין מספר אחד שלנו, שהוא באמת הסכים לקחת חלק בפרויקט כזה.
אגב, אתה יכול לספר לנו סודות מאחורי הקלעים? כמה זמן לקח לו לקרוא? כמה
עשינו
הפסקות, עצירות?
טייק אחד.
טייק אחד?
הזמן של הנשיא הוא יקר, אין זמן לזה, ויצא לו פשוט מושלם.
טועים, צריך לעצור, להקליט.
אז יצא לו ממש טוב. היו מעט מאוד, אני חושב, 2 או 3 עצירות, כי גם אנחנו מעבירים דפים ויש תהליך, אבל הסשן של ההקלטה היה ממש קצר, וירחו אותנו במשכן הנשיא, ומעבר להתרגשות ולכבוד שהוא מסכים לקחת חלק בזה, הכנסות של הספר, מהספר הספציפי הזה, אנחנו ביחד כולם, כולל השיתוף פעולה של מאיר שלב, תורמים את זה לספרייה לעברים ולקויי ראייה. וזה חלק באמת מהפעילויות שלנו, ושאלת על איזה דברים אנחנו עושים, אז באמת המטרה הכללית של אייקאסט היא להנגיש את הספרות כמה שיותר. אז אנחנו עושים שיתופי פעולה עם בתי ספר, בשביל לאפשר לילדים כחלק מ... שמחת קריאה ועידוד קריאה להיחשף לעוד ספרים, וגם זה מאפשר להם להיחשף לספרים ברמות שונות. משתפים פעולה עם הספריות הציבוריות לאחרונה, שאנשים פשוט יכולים להגיע ולשאול ספרים מוקלטים בחינם, אם בצורת הקליטורים או אם באפליקציות. והחידוש השנה היה באמת שאנחנו בכיכר רמבין, ואנחנו מציעים את הקליטורים להזנה, שעל פניו זה נראה כאילו אנשים לא משתמשים תקליטורים, אבל מסתבר שכשנכנסים לאוטו זה מאוד מאוד נוח.
אז עדיין יש תקליטורים. מוטי ליפמן, אייקאסט, תודה רבה לך, חג ספר שמח.
תודה.
תשאר איתנו כאן באולפן.
נזכרתי רגע שמרוב התלהבות מהכדורגל של אלתרמן, לא אמרנו שלום לליטל אמירן, לשיר אייזיק ולגיא בן וייס. סוף סוף אתה איתנו. עד שאתה בא, אני לא אומרת לך שלום אפילו. אז הצוות של התוכנית...
כיף שאתה איתנו, כיף שאתם איתנו.
זה הכל בגלל מסי.
הנה, קרדיט מאוחר, מוטב מאוחר מה של העולם.
ועכשיו אנחנו חוזרות 100 שנה, ממש בדיוק, אחורה.
הנה, יש לנו פה עוד ספר מועמד לאייקאסט,
לקריינות.
ואנחנו נחשוב על ליהוק. שלום, מוניקה לוי, עוצרת מוזיאון נחום גוטמן. ואנחנו איתך פוסעים בשביל קליפות התפוזים, שראה אור עכשיו מחדש, עם אותה כריכה יפהפיה של פעם עם...
לא, לא אותה כריכה.
לא אותה כריכה? היו כמה וכמה כריכות, ואפשר... אתם לא יכולים לראות, אבל אני אוכל...
זאת הכריכה שאני גדלתי עליה לפחות.
זאת הכריכה מ-1958, שבה רואים את רחוב חדם, את הגימנסיה, את רחוב הרצל ואת שדרות רוטשילד.
כן, נחום גוטמן היה גם סופר וגם צייר.
היה גם סופר וגם צייר. והספר יצא לרגל 120 שנה להולדתו של נחום גוטמן, ומוזיאון נחום גוטמן גם מציג עכשיו תערוכה רטרוספקטיבית, מקיפה, שנקראת נופים נעלמים ומפות נסתרות, שבה נחום גוטמן מוצג כקרטוגרף בין השאר, ובתערוכה יש תצלומים גם כן מלפני 100 שנה של חיל האוויר הבווארי, תעצות גדולות, תצלומים תקופתיים, ויפו מתחברת לתל אביב בדרכים מאוד מאוד מעניינות.
לתל אביב, העיר קטנה ואנשים במעט, שזה שם אחר של ספר אחר שלו. באמת, את רואה את הציורים שלו של תל אביב שהיא אחוזת בית עוד, אפילו לא תל אביב, הרחוב הזה עם כמה בתים שרק מתחילים לבנות אותה.
חולות, ובסוף הוא נגמר בים תמיד.
אבל הוא לא באמת נגמר בים. זה דבר שנחום גוטמן, נחום גוטמן הדביק את הים של יפו מאחורי גימנסיה הרצליה.
אבל זה באמת העיר הקטנה שלא הייתה אז מאוכלת, ולא הייתה בנויה כל כך, ודרך הסיפור שלא רואים איך היא הולכת ונבנית, יש לו גם ציור נורא יפה של תל אביב בשבת.
נכון.
ככה בסדרות, ברחוב הרצל אני חושבת, עם אנשים, וזה מין מלאך כזה. נכון. מלמעלה.
כן, נכון.
וספר הזה, אני ככה קראתי בו לקראת התוכנית, זה לא ספר ילדים.
זה לא ספר ילדים.
זה ספר שמתוארים בו דברים לא קלים. הגירוש של תושבי העיר עם הכניסה של הצבא הבריטי, ככה ש... נכנס.
נעשה, כן, נעשה סדר, רק היסטוריה. הטורקים גרשו את תושבי העיר בשל המלחמה, ביקשו להתפנות. חשבו שזה ככה יעזור להם מול הבריטים, זה לא ממש עזר, ובין היתר הם גם חיפשו חבר'ה צעירים, חיילים צעירים, ולכן הגיבור בורח לפתח תקווה, לפרדסים, כדי שהטורקים לא יגייסו אותו לצבא.
אני אעשה קצת סדר, וזה okay. לא, זה לא מפתיע אותי שאתם מבולבלות, כי ככה נחום okay. גוטמן כותב. זאת אומרת, הוא כותב משהו, הוא כותב באסצנות קולנועיות. הוא כותב, הוא נמצא באיזשהו הווה, ואז הוא חוזר לעבר, נזכר במשהו, חוזר להווה, עושה זום אין על איזה משהו שהוא רואה, על איזושהי חיפושית, ואחר כך הוא חוזר למציאות, ממשיך להקשיב למשהו שקורה בזמן אמת, פתאום הוא נעצר, חוזר אחורנית, והסיפורים האלה שולחים קדימה, אחורה, למעלה, למטה, זה דבר שמאוד מאוד מאפיין את הכתיבה של נחום גוטמן, וגם את הציור של נחום גוטמן. והוא כל הזמן מכניס אותנו לכל מיני פרספקטיבות, ואנחנו הולכים עם הפרספקטיבה שלו ומשוטטים בשבילי קליפות התפוזים. עכשיו, מה זה שביל קליפות התפוזים הזה? זה שביל שבכלל לא ברור שהוא שביל. שביל קליפות התפוזים זה כל מיני קליפות של תפוזים שהגיבורים מחפשים בדרך למצוא תיק עם מטבעות זהב, כשבכלל לא בטוח שמישהו אכן פיזר את הקליפות האלה, והקליפות האלה מופיעות בקבצים של, של שלוש קליפות בצורה של, של סגול, בצורה של ניקוד סגול. זאת אומרת, אז הוא גם מחבר בין משהו שהוא דרך, שלא ברור אם היא דרך, לבין טקסט. ואת הדבר הזה הוא עושה גם בציורים שלו, מחבר בין ציור לבין סיפור. כל דבר שהוא עושה תמיד מתחבר לעוד מדיומים.
בואי נשמע אותו קצת.
זה אולי נקרא, באמת כן. נספר על הסצנה הזו של קברן שמותקף בידי חיילים טורקים.
הקברן מותקף בתחילת הסיפור, בעצם לפני שהסיפור מתחיל. נחום גוטמן עורך כמה הקדמות עד שהוא נכנס לסיפור ממש, הוא בעמוד 23, אבל לפני שמתחיל הסיפור, הוא מספר על חיילים הטורקים שבאים לחפש, באמת כמו שאמרתם, חיילים אופציונליים לצבא הטורקי. אנחנו מדברים על, ממש על שלהי הכיבוש הטורקי בארץ. הבריטים כבר נמצאים בארץ, ואוטוטו החזיתות נפגשות, ועוד מעט הבריטים יכבשו את כל הארץ מידי הטורקים. פתח תקווה עדיין בידי הטורקים, תל אביב כבר שוחררה, תלוי בעיניה, כן, בעיניה מתמונן, שוחררה על ידי הבריטים. והמספר נמצא בפתח תקווה, במין מחנה פליטים בחורשת אקליפטוסים. אוקיי? בוקר אחד, שוד. בוקר אחד נעלתי את נעליי ושרקתי ברגש. אני תמיד נועל את נעליי ברגש, כי שמח אני ליום החדש שמתחיל. פתאום שמעתי קריאות לעזרה. שודדים, הצילו! פרצתי החוצה. ראיתי לפניי את פיו הפתוח של הקברן השכן שהיה זב דם. שפתיו הנפוחות התנועו, אך לא הבינות עם מה הוא דובר. הבאתי אל אצבעו המושטת על חורשת האקליפטוסים, שבה הציב את קברות הדבורים שלו. שני חיילים טורקים עמדו שם והיו הולמים בקטות רוביהם על כברת אחת שכבר התנפצה. רצנו כולנו למקום. הקברן פסל לפנינו בצעדים מוחלטים כצעדיו של שליח ציבור. כשהגיע לשם, מחה בגב כפו את הדם מעל שפתיו והציב עצמו פעם שנייה בין הכברת והחיילים. חייל אחד שלף את כידונו והיכה בו בין כתפי הקברן על גבו. החולצה שנקרא האדימה והזילה טיפות דם שנשרו לכל נוצצות, ולאחר רגע נספג ברקן.
זה ממש בא,
זה לא לילדים.
מהמודים, כן, של ספר, נכון,
זה לא לילדים. ואז הקברן אומר, הניחו לכברות, הן עשויות עץ משובח. לפי שיטת הפרופסור G.H. וינגרטון מאוניברסיטת ברוקלין, קחו דבש, קחו, אך אל תשדדו את הכברות ואל תהרגו את הדבורים. אני אומר לכם, אל תעזו, בורים, בורים. וכאן, למה הם מחפשים דבש? הם רעבים, הם מורעבים, כל היישוב רעב. זאת אומרת, גם התושבים וגם החיילים הטורקים המסכנים שהספקה לא מצליחה להגיע אליהם. ובגלל הרעב הזה, הגיבורים יוצאים להרפתקה, חוזרים לתל אביב, ומחפשים גניזה עם מטבעות זהב שגנזו בבית בתל אביב מתחת לרצפה.
מעבר לערך ה... כן. נוסטלגי, זה לא מילה גסה, שקוראים את הסיפור הזה. איך אפשר לקרוא אותו בעיניים של היום? עד כמה הוא רלוונטי לתל אביב של היום? או שזו פיסת היסטוריה?
קודם כל, זאת לא פיסת היסטוריה. זאת פיסה שמדגימה, אם אפשר לקרוא לזה פיסה, זה משהו שמדגים את האופן שבו נחום גוטמן חשב, ואפשר לראות את המחשבה הארס פואטית של גוטמן לגבי כתיבה. והוא אומר לנו, הוא עושה כל מיני עצירות בתוך הטקסט, ובתוך הטקסט הזה הוא מספר לנו, על, למשל, הוא כל הזמן עוצר, והוא לוקח אותנו למקום אחר. למשל, הערה בעמוד 50, הוא מרחיב ומרחיב ומרחיב ומספר על זה ומספר על זה, ואז הוא כותב, הערה, רואים אתם כמה אפשר לקצר בדיבורים כשרוצים? אולם הרי אמרתי בראשית סיפורי, כי ברצוני לספר לכם כך את דבריי עד אשר יחוש הקורא, כאילו הם עברו עליו עצמו. אמנם זוהי דרך ארוכה, אך ממצה יותר, ואנו עוברים לפרק שבו מתגלה עוד בן דוד שלישי של כן. אחד הגיבורים.
הוא אומרת, נותן הוא, פה, כן, כל מיני הוראות קריאה.
הוא נותן הוראות קריאה, והוא גם כל הזמן עובר לעניינים שהם לא ממין הספר. למשל, הוא כותב על הסבר מדויק, איך אפשר להיות מוגן מפגיעת כדורים, ושיחה על פצעים טובים ופצעים רעים. ולי זה מזכיר את מובי דיק. זאת אומרת, במובי דיק כל הזמן הולכים, נוסעים, מפליגים על מנת לפגוש את הלוויתן הלבן, אבל מה שעושים במהלך הספר, אלה דברים אחרים לגמרי. פה פושטים את אורו של הלוויתן, ושם חותרים את הבשר שלו, ופתאום יש דיון על שומן, ועל אלף ואחד דברים, ומשהו בטכניקת הכתיבה הגוטמנית, מאוד מאוד מזכיר לייצוג הכתיבה הזה.
הסיפור שמתפרק ומתפצל כמה וכמה סיפורים. כן. עכשיו, יש פה גם תוספות שלא היו במהדורה הראשונה, שחמי גוטמן כן. מצא בגנזים.
נכון.
ואתם הוספתם אותו גם בהתחלה, כמה ציורים, ממש וגם דברים בכתב ידו של נחום גוטמן.
לא, הוא... לא. אני צריכה לעשות סדר. שוב.
שוב את עושה סדר.
שוב אני עושה סדר.
אנחנו מתכוננות, ובסוף...
כל הזמן צריך לעשות סדר.
כן. זה לא כתב ידו?
זה כתב ידו, אבל האיורים שמופיעים בראשית הספר, למשל האיור הראשון שמופיע בראשית הספר, שהתפרסם ב-1957, כשהספר הזה כינס את הסיפור בהמשכים שנחום גוטמן פרסם בדבר לילדים, מופיעים שם, האיור הראשון הוא איור שהופיע בספר תל אביב, שהתפרסם ב-1936, שערך אותו דרויאנוב, ונחום גוטמן הוסיף לו איורים. ואנחנו רואים שנחום גוטמן עשה שימוש באיורים מלפני, מ-20 שנה מוקדמים יותר, בספר שהתפרסם ב-1958. וזה עוד אחד מהדברים שנחום גוטמן עושה. הוא כל הזמן קופץ ומערבב לנו את הדברים. ומה שחמי גוטמן עשה, פרופסור חמי גוטמן, בנו של נחום גוטמן, הוא הוסיף לאיורים האלה, את כתב היד שמופיע בגנזים למהדורה החדשה שיצאה לרגל 120 שנה לנחום גוטמן.
ויש פה גם עוד איזה קטע נחמד. ידוע כי לא האמת העובדתית הינה חשובה בכתיבת סיפור. הסיפור יש לו משאלות משלו.
נכון, נכון. ונחום גוטמן נאמן כל הזמן לאמירה הזאת.
ויש משהו כל כך נפש ילד בכתיבה שלו, של גוטמן.
אני חושבת שיש שם נפש של אדם בוגר ומאוד מתוחכם. שמאוד מאוד בקי בטכניקת הכתיבה ובטכניקת הציור. ואני חושבת שהגאונות שלו שטרם באה על ביטויה המתאים, היא היכולת לשלב מדיומים בצורה מופתית. והוא באמת מצליח להיות מולטיטאסקינג במוח שלו. והדבר הזה הוא דבר שעדיין דורש מחקר
לא
יותר יסודי.
לא היה חי היום, אולי היה גם כותב קומיקס או רומן גרפי. זה מעניין.
פוסטים בפייסבוק.
מי יודע.
מוניקה לוי, עוצרת מוזיאון נחום גוטמן, עם מהדורה חדשה של שביל קליפות התפוזים. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ואנחנו נשמע עכשיו את שביל קליפות הגרעינים של להקת טיפקס, בעקבות שביל קליפות התפוזים. תודה.
המבוגר האחראי, זה שם של תערוכת חוצות חדשה בחולון. הייתי קוראת לה לאן נעלם המבוגר האחראי, אבל אולי יש עוד כמה. איורים של דמויות מבוגרים אייקוניות בספרות הילדים הישראלית לאורך 70 שנות מדינה. מאבא עושה בושות, דרך דוד עליה, סיר הסירים, דוד אריה ועד חנן הגנן. אז זה המבוגר האחראי, ואנחנו נאמר שלום לאוצרת התערוכה, מיכל פז קלאפ. שלום.
אהלן.
אז ספרי לנו קצת על השינויים שעובר המבוגר האחראי, כי זה ככה, בתחילת בעשורים הראשונים מקום המדינה, יש באמת דמויות של מבוגרים, סמכותיים, ואז ככה בחלוף השנים, במיוחד בשנות ה-70, יש שינוי מרענן בדמות, באיך שהם נראים. אבל גם, יש להגיד, גם בתחילת ימיה של הספרות הישראלית לילדים, גם שם היו דמויות מבוגרים שהן קצת מצחיקות. למשל, המפוזר מכפר הזר, הדוד שמחה, דודי שמחה של עין הלל.
לא בדיוק מבוגרים אחרים.
אבל הם כבשו את הלבבות.
כן. באמת יש שינוי בתפיסה, גם של תפקיד המבוגר וגם של המבוגר את עצמו. באמת בשנים המוקדמות יותר, המבוגרים סמכותיים, יש לנו הפרדה בין התפקיד של האבא לתפקיד של האמא. האבא הוא המפרנס, שיוצא לעבודה, חוזר, מעניש וכועס כשצריך וכו'. האמא בבית, מבשלת, מחליפה חיתולים.
איפה, באיזה ספרים למשל רואים את זה, את החלוקה?
למשל, אם תקחי את ואי ערב. אם תקחי את ואי ערב. מי שנוזף בילדה שיוצאת לטיול לילי, הוא אבא שלה.
כן.
אבא עם המחויית, הוא לבוש בצורה מאוד מסוימת, רואים שהוא מבוגר, גדול, הוא כועס עליה, ונגיד, ואי ערב זו דוגמה מעניינת למבוגר נוסף שנמצא שם, והוא הדוד ירח, דוד ירח בשמיים. אחרי שהאבא מסיים לתת את כל השטיפה הסמכותית של צריך לעשות ככה וזה ולהתנהג להיות ילדה טובה, הדוד מגיע ונותן לנשיקה.
עכשיו אני גם מזכירת בסיפורים של... בסיפורים של ימים מאבידר צ'רנוביץ' גם, אני נזכרת, נדמה לי סיפורי מוקי, אני קשה לי זכר עכשיו בשם, שהיא יכולה להגיד לילד משפט כמו, אבא יגיע ואני אספר לו, כן, הדמות ששמה גבול, האבא המפחיד שיגיע מהעבודה, ואז אני אספר לו מה עשית.
בשנות ה-40 וה-50, האבא הרבה פעמים היה בצבא. אבל אני אשכח את זה.
או במילואים, כמו בקופיק.
או במילואים, כן, קרשים, לא? והוא באמת נעלם, ואז, אבל הוא באמת הדמות של הסמכות, של האוטוריטה, המבוגרת, הכל יודעת, ושאין להמרות את פיה. ואז מגיעים כל מיני מבוגרים אחרים. למשל, בקרשינדו מגיע גמד, הוא אמנם גמד, אבל הוא עדיין מבוגר, עם ניסיון חיים של מבוגר, שממלא את מקומו של האבא. יש לנו את דודי שמחה, שכשההורים הולכים, מגיע הדוד, ואז הכי מגניב וזה, כי הוא ממש מבוגר שמחובר לילד שבו וכולי. יש, זה מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו חוזרים שנייה למבוגר האחראי, באמת הסמכות שכולם סומכים עליו ויודעים שהוא יציל את היום, אז יש לנו כמובן את אבא פיל, אוקיי, מגן גורים. הוא זה שמגיע לקחת את הגורים. ואני זוכרת...
יש גם את אבא פיל
מפילפילון, שברגע שהוא מגיע, הוא כל כך נבהל,
בא הביתה אבא פיל, פילפילון.
לא, זה משהו אחר.
כן, אבל
מיד נעמד על
הרגליים. אבא פיל מפילפילון, כן, שפה, הנה, אבא פיל הזה, הוא אבא פיל שבאמת הוא הסמכות המפחידה ושצריך, שאם עושים שטויות צריך להיזהר ממנה, אבל אבא פיל בגן גורים, הוא זה שמגיע ונוסע על גבו, קודם רואים כמה הוא אוכל, אלף לחם הוא אוכל, יש ממש התייחסות לגודל שלו, לחוזק שלו, לעוצמה שלו, ובסוף הוא מגיע בשביל לקחת את כל הגורים בחזרה הביתה.
אבל מיכל, אני רוצה רגע להיזכר איתך בספרים, נאמר, של יונתן גפן, של השירים שענת אוהבת במיוחד, וסיפורים שענת אוהבת במיוחד, כמובן, כי הוא כתב אותם לי הרי. אז שמה למשל, בגלל שזה מדובר באמת על קיבוצים ומושבים, את רואה הרבה ילדים, סיפורים ושירים על ילדים, שהם לפעמים גם נשמעים כאילו הם נטושים ועזובים, כי זה לגדול שם בחברת הילדים, כשהם הלינה המשותפת, כשהילדים נמצאים לבד וההורים נמצאים לבד, זה לא שהם לא קיימים. אז את רואה שם איזה סגנון אחר גם של איורים וגם של תכנים שיונתן גפן כתב עליהם.
בהחלט, יונתן גפן בכלל, המבוגרים אצלו, זו גישה אחרת לגמרי. בתערוכה למשל אנחנו מציגים את האיש עם השערות ואת האיש העני עם החורים בגרביים.
כן, שזה כבר מהכבש ה-16.
שזה מהכבש ה-16 כמובן. כל התפיסה של... כל התפיסה של יונתן גפן היא תפיסה, וואו, יש לי
אבל מיכל, את באמת כותבת שבשנות ה-70 חלה התפנית הזאת של
המשל. מה שקורה זה ש... רק אני אסיים, יונתן גפן מסתכל על הדמות של המבוגר, את אומרת שגם המבוגרים בודדים וגם הילדים בודדים, זה נכון, בגלל שמשנות, כמו שאתם אומרות, משנות השנים חל שינוי בגלל שהתחלנו להסתכל על המבוגר אחר, הפסקנו להסתכל עליו בתור סמכות עליונה וכולי, והתחלנו להסתכל עליו בתור משהו שיותר דומה לילד. גם ההורים כבר פחות רוצים להיות ההורים שלהם, הם רוצים להיות יותר קרובים לילדים שלהם, הם גם זוכרים את הילד שבהם. לכן יונתן גפן, כשהוא מדבר על מבוגרים, הרבה פעמים הוא מתייחס לילד שנשאר בתוך המבוגר, ולאו דווקא אל המבוגר עצמו. אפילו בילד הקרובית, יש לנו שם כל מיני מבוגרים שלא ממש מבינים את ילד הקרובית, אבל עדיין יש להם עולם, עולם פנימי עצוב משל עצמם. אם אני עוברת לדברים אחרים, יש את אבא עושה בושות.
כן, זה ממש הספר שהופך את הקערה על פיה.
שהופך לגמרי, לגמרי. ואחריו אבא בורח עם הקרקס, שגם הוא אפילו מקדים אותו. הם פחות או יותר באותו... זה אותו גל של שינוי.
אפילו אחד האחרונים של מאיר שלו, נכון, האבא ולא האימא, האבא זה שוב מכין את העוגה.
אבא זה זה שהוא מגדל את הילד,
והאימא מפרנסת.
נכון.
האימא הולכת לעבודה, ואבא בבית, אופה עוגות.
נכון, וזה באמת, את יודעת, זה שם הספר, הוא עושה בושות, למה? כי הוא
נשאר,
כי הוא בורח,
כי הוא החליף תפקידים, כי הוא החליף תפקידים. אגב, אצל מאיר שלו, גם אחד הספרים האחרונים שלו, ונילה למצח וטוט על האף, שזה כבר סבא עושה בושות, כן? זה הסבא שזולה לנכדה את הגלידה שלה. זה סבא שכאילו אי אפשר לסמוך עליו, היא מפקידה אותו ואומרת, תשמור על זה והוא אוכל. וכשאני קראתי את זה עם הילד שלי, הרגשתי שאני ככה עושה מעשה לא חינוכי. גם שאלתי את מאיר שלו, הוא אומר, זה לא חינוכי? תקראי את הטרקטור בארגז החול. כאילו, זאת אומרת, איזה מין מבוגר אתה מציג שם שאי אפשר לסמוך עליו, שמבטיח הבטחות, אומר, אני הבטחתי? כאילו, אז הבטחתי, לא נורא.
אבל זה בדיוק העניין. זה מבוגר שהוא בן אנוש.
שהוא ילד.
וכמו הילד. ואני חושבת, שגם לא רק, שזה מה שמנסים להראות פה, שדווקא על מבוגר שמבטיח הבטחות אבל לא תמיד מקיים, ולפעמים הוא רוצה לעשות משהו אבל לא כל כך מצליח לו וכולי, דווקא למבוגר הזה אפשר לסמוך. אם נחזור, אתם דיברתם בהתחלה על זה שהיו מבוגרים, שגם בשנות ה-40 ו-50 היו כל מיני מבוגרים מצחיקים, מוזרים, כמו מפוזר מכפר עזר וכולי, הם אלה ששרדו גם. אנחנו לא זוכרים את האבא של הילדה מבייר, ואנחנו זוכרים את המפוזר מכפר עזר.
כן.
מה?
אני אומרת, זה משעמם, נכון. אין סיפור, כשהסדר הוא סדר. דווקא מי שקצת מפר את הסדר וחוצה את הגבולות הלוך ושוב.
לא, שם תראה, יש סיפור. זה נורא תלוי, זה נורא תלוי, כי אם הדמות היא דמות שמאוד מאוד מרשימה אותך, ואת מרגישה שאת ממש יכולה לסמוך עליה, ויכולה לקלוט בה את כל תקוותייך, אז את כן יכולה...
אבל מה זה אומר, מיכל, שהמבוגרים של היום מתיילדים? מה זה אומר? את יודעת, עכשיו מדברים על הסמכות ההורית שלך לאיבוד. אז יכול להיות שהיורים הללו משקפים את זה.
לגמרי, לגמרי. גם את יודעת, יש בתערוכה אילו איורים שהם איורים כפולים. זאת אומרת, שזה נגיד כמה ורסיות למפוזר מכפר עזר, כמה ורסיות למר גוזמאי הבדאי, כמה ורסיות לדודי שמחה. ורואים את ההבדל, רואים את ההבדל בהגשה של של הדמויות הללו. לדוגמה, אם נסתכל על המפוזר מכפר עזר, אז שאלה גולדברג צעירה את המפוזר מכפר עזר, הוא היה איש מבוגר, מפוזר, אבל איש. וכשנטלי מאיירת אותו, הוא נראה כמו ילד גדול. הוא לא נראה כמו בן אדם, הוא לאו דווקא נראה כמו בן אדם מבוגר. עם המכנסיים האלו הגבוהים, עם חגורה, הוא נראה כמו ילד שהגדילו אותו. או חנן הגנה, אני מסתכל עליו. מצד אחד, אנחנו יודעים שהוא מבוגר, נכון? יש לו תווי פנים של מבוגר, והוא מסתובב עם הילדים וכולי, אבל הוא לבוש כמו ליצן. הוא לא לבוש כמו איש מבוגר, כפי שהיינו מצפים שאיש מבוגר ייראה.
טוב, אז התערוכה מוצגת, מיכל, בשדרות.
התערוכה מוצגת החל מהיום.
כן, החל מהיום.
בשדרות דוב הוז בחולון, הכניסה היא חופשית, היא תוצג לאורך כל הקיץ. והוויז'ן שלי הוא שמשפחה שלמה תלך לטייל שם, והסבים יזהו את גיבורי הילדות שלהם, וההורים את שלהם, והילדים את שלהם, וביחד תהיה חוויה אחת משפחתית נורא כיפית.
אז זאת ארוחת חוצות, יש לומר, של איורים מספרי הילדים המפורסמים, המבוגר האחראי, מיכל פז קלפה, עוצרת של התערוכה, תודה רבה לך.
כן. תודה לכם.
אפשר לומר גם בהזדמנות זאת, כי מוטי היה כאן מאייקאסט, שמר שלו קרא את ספרי הילדים שלו בקולו, והם כולם נמצאים גם באייקאסט. עכשיו אנחנו נעבור לספר שעדיין לא ראה אור, ואנחנו מקוות שהוא יראה אור בקרוב. הוא נמצא כרגע בפרויקט אתר מימון ההמונים ג'אמפ סטארטר, ושמו הדובה הגדולה. אז אנחנו קצת מתרחקים מהשמחה שהייתה כאן קודם ומענייני הילדים, והולכים לכיוון אחר לגמרי שהוא לא פחות חשוב, ודווקא גם בשבוע הספר החלטנו ככה לשוחח עליו, כדי שהספר הזה באמת יקרום אור וגידים. דיכאון אחרי לידה, זה הספר שנורית טל-טנה, שזה הפרויקט שלה, מבקשת להוציא לאור. לא מדובר בספר ייעוץ רגיל, אלא באמת בספר רב-תחומי שמשלב אומנות וסיפורים וגם אפשרויות טיפול. אבל הוא באמת, אני חושבת, דווקא יוצא מעולם האומנות, כי נורית היא עוצרת של תערוכות רבות רבות. שלום נורית.
שלום, צהריים טובים.
אז מה מחכה לנו בספר הזה? שאת עובדת עליו.
כן, הוא מכיל 17 סיפורים של 17 אמהות שונות שחוו דיכאון אחרי לידה, והן בעצם משתפות אותנו בסיפורים מאוד אינטימיים. אמהות מכל מיני מגזרים, יש אמא ערבייה ויש אמא דתייה שחוותה דיכאון אחרי לידה בלידה החמישית, ואמא שלאחר 8 שנות טיפולי הפריה, לאחר שסוף סוף הצליחה להביא את העולל, היא חוותה דיכאון אחרי לידה. וגם סיפורים של נשים מוכרות כמו אחינועם ניני וקרוליין לנקפורד ויעל קידר ואורנה פיטוסי, מגוון רחב של סיפורים שונים.
וגם הסיפור שלך בפנים.
בטח, בוודאי הסיפור שלי, כן.
וזה חלק ממגמה באמת שמדברים על זה יותר ויותר, שלדבר על הנושא הזה. את קוראת לו הסוד המלוכלך של האימהות, ואת אומרת צריך לדבר עליו. ושוב, לא רק בקונטקסט של ספרים טיפוליים, אלא בספר הזה, דרך הסיפורים ועבודות האומנות, לפתוח את זה ולהראות שהרבה אימהות, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבות, חוות את זה, הן לא משוגעות, הן לא רעות, הן לא אנוכיות. זה פשוט דבר שיכול לקרות, ואפשר, אני יכולה לומר אולי שנראה לי שאימהות רבות אחרי לידה חובות אולי אפילו איזשהו דיכאון קל, לא בהכרח דיכאון שלא מתפקדים בו או שהוא מסוכן חלילה, אבל דיכאון קל, כי מה לעשות, שינויים גופניים, שינויים הורמונליים, העולם שלך התהפך. זאת לא רק שמחה.
נכון, אז יש באמת, אם את כבר אומרת על קצת דיכאון קל, אז יש מה שנקרא באמת בייבי בלוז, תוגה לאחר לידה, שזה משהו שקורה כמה ימים לאחר לידה, ככה קצת הורמונים שמביאים בכי, היפוכונדריה, חוסר סבלנות, חוסר שקט, אבל זה אמור לחלוף עד 10 ימים. במידה וזה לא חולף, בעצם בדרך כלל הדיכאון מופיע בצורה יותר מועצמת בשבוע החמישי או השישי של אחר לידה, ועשוי להופיע גם בשנה הראשונה, לעתים גם אחרי, בעוצמות שונות. עכשיו, אם לא נדע לאתר ולזהות ולהבחין ולטפל, לעתים זה פשוט מתפתח לדברים מאוד קשים. חשוב לציין שהספר הזה, בניגוד לספרים אחרים שיש על הורות ולידה, שמעניקים איזשהו פרק דל שעוסק באמת בדיכאון אחרי לידה, ויש תחושה שזו איזו פתולוגיה נפשית, ואוי ואבוי, כמו שאמרתי, מה משוגעת, כאן הספר הוא מאוד נינוח. זאת אומרת, הוא חברתי. נשים כמונו מספרות הסיפור שלהם, נשים נורמטיביות, וזה בכוונה כדי שנוכל לדבר על זה, שלא נתבייש, שנבין שזה בסדר, אחת מכל 6 לידות חובה דיכאון אחרי לידה.
ומדוע גם ליווית את זה בעבודות אומנות? תצלומים, עבודות, כן, נכון. ציורים, פסלים.
אני עושה את אמנות במקצוע, ואם אני אספר בקצרה, אז לפני 9 שנים, לאחר שילדתי את בני הבכור, חוויתי דיכאון אחרי לידה. ואז אני מדבר 9 שנים, זה אמנם לא הרבה, אבל גם לא מעט, ואז דיברו על זה ממש מעט. נכון. והתחלתי לחקור את זה בעולם האמנות, הדימוי המתגלגל של אם ותינוק. והוא באמת משתנה לאורך תולדות האמנות, אני כאן לא ארחיב, אבל יש את העניין שבהתחלה מריה וישו, והאמא תומכת ומניקה, והרי זה רגשות סנטימנטליים, אבל לא מדברים על דיכאון אחרי לידה. אין ייצוגים ויזואליים של דיכאון אחרי לידה. זה כמובן נימן אותי, ובמהלך התקופה של הדיכאון התחלתי לחקור את זה, ויצאתי בתערוכה שנקרא אימהות על דיכאון אחרי לידה. מפה לשם קיבלתי כל כך הרבה הדין על התערוכה הזאת, והתחלתי להרצות את הנושא ברחבי הארץ מול קהלי אימהות ודולות ואחיות טיפת חלב. ואיך אומרים, זה נהפך כבר תפקיד שלקח אומר, אותי.
כן, שדרך, אבל דרך האומנות ודווקא דרך הוויזואליה אפשר היה לעשות איזושהי תרפיה.
כן, וחשוב לי להגיד שהדימויים הוויזואליים כן. בספר הם לא מאיימים, זה היה נורא חשוב, בניגוד אולי לתערוכה שהיו שם באמת דברים קשים. כאן, בגלל המחשבה שהספר נכנס לבית וילדים יכולים לפתוח אותו, אני לא רציתי להכנס לשם דברים קשים. באמת, תחושה נינוחה שאפשר לפתוח את הספר בסלון ולקרוא, ושגם הבעל יבין את אשתו יותר. זה נורא חשוב. אנחנו כחברה להבין מה קורה ולסייע.
ולא לשתוק יותר. אז הדובה הגדולה, הספר נמצא באתר המימון ההמונים ג'אמפ סטארטר, ונורית טל,
מחברותיה,
כן, מחכות לתמיכה שלכם, כדי שהוא יצא לאור. תודה רבה, נורית טל.
תודה רבה. ביי ביי.
להתראות. ועכשיו אנחנו עוברות לספר קצת אחר, שנקרא כישופים ומכשפות טובות. ספרה השני של אורית פיול אור, היא מכשפה טובה, אגב, ובספר הזה שמצא...
גם אני מכשפה טובה, גם את.
אנחנו מכשפות טובות. ובספר הזה יש מסע חוצה זמנים ותרבויות בעקבות מקורות רוחניים שיש בהם כדי להעצים אנשים, ובעיקר נשים. שלום לאורית פיול אור.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, אז את מכשפה טובה, ואת כותבת בספר מלאכת הכישוף, הכישוף הוא בהסכמה לעוף.
כן.
מה זה אומר?
וואי, איזה כיף שאת שואלת אותי.
אני מוכנה לעוף.
גם כיף שאת שואלת אותי זה, וגם תדעי לך שאת המראיינת הראשונה שביטאה את השם שלי נכון.
הסתכלנו על התעתיק האנגלי, אז אמרנו, נלך לפי האנגלי ולא לפי העברית.
ככה זה בכל ישראל ב... כאן תרבות, אנחנו מקפידות על העברית.
תודה, תודה. אז הכישוף הוא בהסכמה לעוף, זה באמת פותח את הפרק של מלאכת הכישוף בספר הזה, כישופים ומכשפות טובות, והוא מדבר על זה שבעצם, הרי מה זה כישוף? אני אעשה הקדמה קטנה, כי כישוף זה בעצם ריפוי, אבל שהוא מתבסס על אזורים שהם לא מוסברים, או על האזורים שנמצאים בין השורות, או על האזורים נגיד שהם לא לוגיים או לא לינאריים, אלא משהו שהוא יותר נשי ויותר אינטואיטיבי, נגיד ככה. והכישוף הוא בהסכמה לעוף, זה בעצם אנחנו רגילות, רגילות ורגילים, לחשוב בצורה הזאת של מה יוצא לנו מזה, לאן זה יוביל אותי, האם זה בטוח, האם זה מקדם מטרות, האם זה משרת דברים שהם נחשבים בעיני הכלל, דברים כאלה. וכשאני שואלת אותך נגיד או את עצמי, רגע רגע, אבל את רוצה לעשות שינוי? את רוצה? נמאס לך כבר, את לא יכולה יותר להיות איפה שאת נמצאת, או את חולמת או שואפת או כמהה לאיזה מין... מקום רחוק כזה ש, ש, שמחייב את נפשך, נגיד, נגיד ככה, אז הרבה אנשים אומרים, רגע, אבל מה זה אומר?
כן.
לאן זה ייקח אותי?
יש ויתור. כל שינוי הוא ויתור על משהו אחר, לא?
יש ויתור, ויש כמובן שחשדנות, ויש כמובן רצון שהוא גם תמים לביטחונות. אם אני אעשה את התנועה הזאת, אם אני באמת באמת יעזוב את הגבר הזה שכבר מזמן אני לא נמשכת אליו, או אם אני באמת באמת יעבור, או אני אעיז לפתוח את העסק, לא משנה מה, אז אני רוצה, יש איזה חלק ילדי בתוכי שמבקש ערבויות, שמבקש לפרוש, נגיד, רשתות הצלה, או לסמן לי מראש את הדרך, שאני מראש עדיין אני באמת מאמינה, או יכולה שאני יכולה... או מרגישה שאני יכולה ללכת בה.
אורית.
כל זה זה נחמד.
כן.
אבל זה לא כישוף, כי כישוף הוא בעצם מתבסס על זה שאני אומרת יאללה. יש את הרגע הזה של היאללה, אתם יודעות, אנחנו יכולות לשבת...
שקופצים למים, שקופצים למים.
קופצים, בדיוק. מה קופצים? עפות, כאילו, לא קופצות
כאן. עפות, פורסות כנפיים או קופצות למים.
תגידי, רגע, אפשר רגע קצת, אבל עם חיוך, זאת אומרת, חתול יש לך שחור?
חתול יש שחור.
מטטה.
מה, בבית באמת, אמיתי?
ברור, נו, ברור.
יש פה שניים ג'ינג'ים של הבית.
איי, גם לי. בסדר, אוקיי, גם לשיר יש ג'ינג'י. אוקיי, גם עם ג'ינג'ים זה עובד. עם מטטה יש?
מטטה תמיד.
מטטה יש, אני משתדלת להימנע מלהתקרב עליו, אבל הוא קיים פה.
אורית, אני רוצה אבל כן לשאול אותך שאלה רצינית, שאת כותבת בספר על סבתך, נצולת גטו וילנה, ועל הקשר המיוחד שלכן, ששלובים בו גם מרכיבים של אימה, בגלל הסיפורים והעבר שלה, וגם מרכיבים של ריפוי. את כותבת, הנה אישה, אדם הווסת שלה ניגר על השלג. היא מחפשת עלה כדי לעצור את הזרימה. כבר חודשים היא נמלטת ביערות. אינה יכולה לחלוץ את מגפיה המחוברים לבשר רגליה. תולעים גרות בתוכן. וסבתך היא זו שגם הגנה עלייך עם חרדה משהו, כן, שהפיינה הרבה מאלה ששרדו את השואה. אבל גם טיפחה אותך, ויש ביניכן איזה ברית של סודות ואמונות, וגם אולי קצת הביאה לך את הראייה הזאת של מה שמעבר, את יכולת הראייה של מה שמעבר.
אז מה בעצם את שואלת?
אני שואלת אם תספרי לנו קצת על הקשר שלה ואיך זה הביא אותך אל הכישופים.
תראי, זה יפה, כי את בחרת להקריא קטע שהוא מתוך מהלכת בין הזמנים. ואני חושבת, גם סבתא שלי כמובן, ובאיזשהו אופן כולנו בנות או נכדות או נינות של פליטות. אני אומרת כולנו, ואני כמעט לא, ההכללה הזאת היא כמעט לא חוטאת בכלל. ואנחנו חיות בתרבות שהיא תרבות יהודית, בארץ ישראל, בסביבה של הישרדות, תרבות שמקדשת הישרדות ומקדשת תפקוד, שמאוד מאוד מקובל בתוך התרבות הזאת לחשוב על מה שאפשרי ולא על מה שרצוי, נגיד ככה. וסבתא שלי, שזכרונה לברכה, שידעה רב אמיתי מהו, בעצם באיזשהו אופן גידלה את משפחתה, כל הזמן עם איזה מין תחושת פוקס כזאת. הצלחנו, שרזנו, כן. נשארנו, מעטים מול רבים, כל המשפחה שלה מתה, אמא שלה מתה, אחים שלה מתה, זאת אומרת...
כן. אז יש קסמים בעולם, יש... גם בעולם הקשה.
תראי, בסוף מהלכת בין הזמנים, שאת התחלת את ההתחלה, אז הסוף הוא, בואי, הזדקפי, הרימי את ראשך, המלחמה נגמרה, ואת גדלת להיות זאת שנועדת להיות. מהלכת בין הזמנים ומפזרת רפואת הנפש של כישוף הנשמות החוצות מצד לצד.
אורי,
זה יותר מקסמים, כן. זה אופטימיות כזאת, לא?
זה אופטימיות, ואת גם כותבת בכישופים ומחשפות טובות, את כותבת, לא סתם לימדו אותנו שכישוף הוא כללה ושמחשפה היא רעה, באמת לאורך שנים, נשים עצמאיות או מרדניות, באמת נחשדו כמחשפות רעות.
העלו אותן על המוקד.
העלו אותן על המוקד, אבל אנחנו מדברות גם על העלאה המטאפורית למוקד, כן. לצורך העניין, גם היום.
גם היום.
אבל, את אומרת, את רואה בכישוף את הדבר העצמאי הטוב, אבל גם נשים שהן מחשפות טובות רוצות אהבה, רוצות בית, רוצות ילדים, זה מתוך בחירה, לעשות את זה מתוך בחירה, זה לאו דווקא למרוד בכל, אלא גם להיות יכולת, להיות בעלת יכולת בחירה.
כן, תקשיבי, את פשוט מדהימה כאיך שאת ככה מתמצאת את זה ומנסחת את זה ואומרת בכל כך מעט מילים כל כך הרבה דברים. אני רוצה לעבור לראיין אותך.
טוב, את תבואי להתארח אצלנו בהזדמנות. אורית, תודה. אז הנה, אני מרגישה שככה העברנו...
כבר עפה, היא פה כמה סנטימטרים מעל הרצפה.
כן, זהו. אז כישופים ומחשפות טובות. ספר של אורית פיול אור, שראה אור לאחרונה, עם איורים של אוריאן שביט, גם מאוד יפים.
ואנחנו... יותר מ-50 איורים מרהיבים, אני חושבת. אתם רואות?
אנחנו, זה לפנינו.
תודה, תודה רבה, אורית.
יפה, תודה אורית.
ואנחנו מסיימות עם עוד שתי מכשפות טובות שליוו אותנו בשנים האחרונות. הספר האחרון בסדרת הרומנים הנפוליטנים של אלנה פרנטה, ממש ראה אור לא מזמן. הספר הרביעי והאחרון בסדרה, והיום יהיה לו השקה מיוחדת במשכנות שננים בירושלים. אלון אלטרס המתרגמי, יש שם יהודית קציר, הסופרת שירה סתיו המשוררת, ואירן צור ואלמדי שיקראו בצורה אומנותית קטעים, אז אתם ממש מוזמנים להגיע לשם, למשכנות שננים.
את כבר התחלת את החלק הרביעי.
אני כבר התחלתי את החלק הרביעי, וזה כבר החלק שבו כבר יש להם ילדות וילדים.
בלי ספוילרים, בלי ספוילרים.
לא, אבל יש פה קטע ממש משעשע, שהיא פתאום מתופסת אותה, הרי הן מתגרשות ומחליפות גברים ומאהבים, ואז יום אחד הילדה של הגיבורה באה ואומרת לה, את יודעת שדודה לינה ישנה עם אנצו, אבל הם לא נשואים? מי אמר לך את זה? אז הילדה מסבירה לה, תראי, לדודה לינה יש בעל כמו שלך יש, והבעל הזה הוא האבא של רינו, קוראים לו סטפנו, ואז יש לה גם את אנצו. שישן איתה. אותו דבר בדיוק, כמו שקורה לך. יש לך את אבא שלנו, אבל את ישנה עם נינו.
הנה, מחשפות טובות.
אלנה פרנטה, הרומנה עם הנפוליטנים. תודה לשתי המחשפות הטובות, שירה איזיק וליטל אמירנו, למחשף הטוב גיא בן וייס. תודה שירי לברי.
ענת שרון בלייס,
להתראות. שבת שלום.